מדבר כאן הבן של צ'רלמר. נכונה פרסם את הסיפור שסיפרתי לך על המסע המופלא שלי עם חברי אלכס אשלימזל במחיצת עורך הדין גרדר הרס. למרות שהסיפור בקווים הכללים נכון, אני חייב לומר שוספת עליו כמה נקודות מעצמך. הכלל שסיפרתי זאת לאבי, הוא הזכיר שהזהיר אותי מראש מזה שאתה מוסיף פה ושם פרטים. שאלה לדעת מראש אצל מי אני מפקיד את הסיפורים שלי. אני ענית לו מיני יובי שגם הוא שלח לך סיפורים, וגם אחרי שידע שאתה מקשט את הסיפורים בכל מיני פרטים. אבא שלי הנהן בהשלמה, וכך הגענו לכלל טייקו. הנה, למרות כל ההסתייגויות הנ"ל, אני מוצא את עצמי מספר לך את הסיפור על אח שלי יוסל, על התקופה הקצרה שהוא שימש כמנכ״ל. יוסל, בניגוד אליי, משפחתי וידידיי, הוא מטבעו איש מאוד מסודר ומאוגן. אחד שיודע איכן מונח כל נייר שאי פעם עבר מתחת ידו, הוא לעולם לא יחר תשלום ארנונה, לעולם לא יצבור ריבית, פיגורים, כנסות, אחרי יוצא באלה. בחסידות שלנו יש שבת התאחדות במירון, כל החסידים מתארחים, שבת שלמה עם הרבי שלנו, מדובר בלוגיסטיקה מאוד גדולה, אוטובוסים, מיטות, סעודות, תפילות. בכל שנה תמיד משהו נשכח או לא מסתדר, אבל אחי יוסל כבר שהיה בחור הבחינו בסדר המופתי שלו, וכבר גייסו אותו לארגון שבת ההתאחדות. כמובן שברגע שהוא נכנס לתמונה, דברים הסתדרו בצורה הכי טובה והכי חלקה, שבתו שהוא ארגן עברו ללא דופי. לאחר שהתחתן, עולה הרעיון להפקיד בידיו את ארגון קמחי דפסחא של החסידות, שגם בו התקלו עם השנים תקלות שחסרו מוצרים או נשארו מוצרים שלא באו לקחת, או לחץ בלתי רגיל בשעות מסוימות שהפכו את כל החלוקה לבלתי נסבלת. ברגע שמלאכת הארגון הוטלה על אחי יוסל, החלוקה התבצעה בצורה הכי חלקה והכי מאורגנת, לכל איש הייתה השעה שלו והמוצרים שהמתינו לו, והדברים התנהלו על מי מנוחות. כמובן שהצלחותיו של אחי עשו לו שם, ועד מהרה הוא התפרסם כאיש ארגון ראשון במעלה. הכלל, יום אחד נגש אל יוסל יהודי ירושלמי בשם רב פנחס ברלרויטר, וביקש ממנו לקבוע פגישה לעניין חשוב. כמובן שהפגישה נקבעה בו במקום, כי לצ'למרים אין משרדים ואין יומנים ואין גנונים של תן לי למצוא זמן, אתה בא לידי, בוא נדבר, זה פחות או יותר לקבוע פגישה. הפנחס זה נחשב לעסקן או למחר, שידו בכל ויד כל בו, אף אחד לא יודע אם הוא עשיר או עני, בבתי הונגרים אף אחד לא מתעניין בנושאים האלה, מחשש שישים אותו בתחיבת אפו לעניינים שלא קשורים אליו. ומה אמר הפנחס ליוסל אם לא כך? ראינה. פונים אליי משפחות רבות פה ממאה שערים של, וגם ירושלים, ילדים חולים שמתמודדים גם עם הוצאות הרפואה וגם עם הזנחה של ילדיהם הבריאים. ביקשו ממני להקים ארגון שיסייע לאותם ילדים חולים ולבני משפחותיהם. זה רעיון חשוב מאוד, מציר יוסל אח שלי, ומה אתם מבקשים ממני לעשות בעניין? אני הקמתי עמותה, ככה פנחס, ובהתייעצות עם חברי העמותה החלטנו לגייס אותך כמנכ״ל לעמותה. כמובן, בשכר מכובד, מאחר וכולם קיבלו המלצות חמות עליך כאיש ארגון מהשורה הראשונה. אנחנו רוצים שתיכנס ישר לעניינים, וכבר בחודשיים הבאים תארגן נופשון לילדים חולים ובני משפחותיהם. בגלל ההמלצות ששמענו עליך, אנחנו סומכים עליך ולא נתערב בהחלטותיך, יהיו אשר יהיו. יוסל כמובן מוחמט, נוחה אוזניו, ומביע את הסכמתו לשמש כמנכ״ל. כי כזה תפקיד שמציעים לך, אתה מקבל אותו. אבל עם זאת שואל בעדינות, מה יהיה שכרו החודשי? שכן, לא בעצמו, יש משפחה לפרנס, זקוק לאיזו משכורת. אתה לא שמעת אותי, אומר הפנחס, אתה המנכ״ל, אתה זה שתחליט על שכרך, אנחנו סומכים עליך שתחליט על משכורת הוגנת, ובעצם סומכים עליך בעיניים עצומות כל מה שתחליט. נו, הצעה כזאת אינה מוצעת בכל יום, וכמובן שיוסל רץ אל אבא שלי, זה שעליו כתבת את צבחת צ'למר, ומספר לו על הצעת העבודה המכובדת שקיבל זה אתה. אבא שלי עוצם את עיניו ולא מגיב. יוסל אומר לו, אבא, יש איזו בעיה עם העבודה? אין בעיה עם העבודה, אומר אבא בזהירות, אבל הנדיבות הזו קצת מפחידה אותי. נו, מה אתה רוצה? הם פשוט רוצים אותי מאוד, זו הייתה הדרך שלהם לשכנע אותי. אבא שלי מניח אצבעו על עין אחת, ופותח חזק את העין השנייה. הוא לא אמר מילה, לא היה צורך בכך. זה היה הסימן הקבוע של אבא שלי לסמן את המשפט. אף אחד לא ינסה לסדר אותי. שינסו, הגיב יוסל במילים לסימן של אבא שלי. אני המנכ״ל ואני אשלוט בעניינים. יוסל מש, ישר מתחיל לארגן את הנופשון, הוא יודע שזה המבחן הראשון שלו, ורוצה להוכיח את עצמו. הוא סוחר בתערכה, סוגר חוזה עם חברת קייטרינג, סוחר מדריכים שעבדו עם הילדים החולים, עם אחיהם הבריאים, מזמין מרצים להורים, ואומנים מופילים משחקים לילדים. הוא בונה בתוך זמן תוכנית מדהימה לשבוע שלם של נופשון, שלא היה מבייש את הארגונים הגדולים ביותר, כמו עזר מציון ויד שרה. חודש של עבודה מאומצת חולף, יוסל נזכר שחסר משהו. המשכורת שלו. הוא אומר לעצמו, בטח פה משלמים בעמותה רק בעשירי לחודש. אז לא, לא, אין טעם שאני אפילו אשאל אותם. אני אמתין. אבל גם בעשירי לא הגיע משכורת. ולא רק שלא הגיע, אפילו רמז למשהו כמו משכורת לא הגיע. ואז חולף חודש נוסף, ושוב לא מגיע משכורת. בשלב זה הוא מגיע לרב פנחס, שואל אותו, תגיד רב פנחס, מה עם המשכורת? אתה שואל אותי, אומר רב פנחס? אתה זה צריך לומר לי. לא הבנתי, אומר יוסל. מה יש כאן להבין? אני מיניתי אותך למנכ״ל, לא ככה? מה העבודה של המנכ״ל אם לא לדאוג למשכורות? יוסל לא ידע אפילו איך להתחיל לענות לו. אני צריך לדאוג למשכורת? זה לא תפקיד של העמותה? ברור שזה תפקיד של עמותה, כך פנחס. ואיך היא עושה זאת? על ידי שממנה מנכ״ל נמרץ וחרוץ שידאג להכל, כולל המשכורות. תגיד תודה שאני לא שואל אותך מה עם המשכורת שלי. אני פשוט עדין איתך. יוסל כמעט מתעלף, אך דוחה מעט את התעלפותו כדי להבין דברים לאשורם. רגע רב פנחס, מה עם החוזה שחתמנו עם בית הערכה לנופשון? זה לבד 150 אלף שקל. מה איתו באמת? מתעניין פנחס, יש איזה בעיות? בינתיים לא, עונה יוסל, אבל אם לא יהיה כסף, אז יהיו בעיות. שוב כסף, אומר רב פנחס, הרי אתה המנכ״ל, אתה תדאג לכסף. אני מקווה שעם הקייטרינג והמדריכים והמונים אתה מסודר בכסף. בשלב זה מתכונן יוסל לעשות את מה שמתבקש בכל אדם מהיישוב, להניח את המפתחות ולקחת גלולת ויברח. אבל אז נזכר יוסל בשתי נקודות. א', אין לו שום מפתחות להניח. ככה זה שאתה מתננה להיות מנכ״ל לעמותת שלמרית שאין לה משרד. וכשאין משרד, אין מפתחות. ואין לך מה להניח לך שולחן, בין השאר, כי אין שולחן. בית, גם אם יוסל ידלג על הטקס של הנחת המפתחות, הוא יכול להתפטר מעמותה, אבל לא מהאופי והאישיות המסודרת שלו. יוסל הרי חתם עם אנשים מכובדים, על חוזים מכובדים, בגובה של כמה מאות אלפי שקלים מכובדים. שמו של יוסל יצא לפניו כאיש הגון וישר, הוא בעיקר מסודר ומאורגן. כל זה יעלה באש ובאשן, אם הוא מניח את המפתחות שאין לו, הוא משאיר חוזים פתוחים ואנשים. יוסל יודע שהוא חייב לעמוד במילה שלו, גם אם זה יגרום לו להיות בעל חוב עצום. הוא יודע שהוא הסתבך, איזה אחד שכל מה שהוא עשה זה רק למנות אותו למנכ״ל, בלי להביא אפילו שקל אחד לעמותה. הוא לא אומר מילה על זה לרב פנחס, רק מסתובב ויוצא לדרכו. ושם הוא נכנס לרבי שלנו, הוא מסביר לו את הסיטואציה המורכבת שאליה נכנס, הוא לא משתמש במילה סיטואציה, אלא ברוך. שואל אומר פשוט, אבל הכוונה היא אותה כוונה. להפתעתו, נוער רבי תשובה שלו מן העניין. הקרנק העידי שהקינדר מחכים לנושון ואתה נחזב אותם. ילדים חולים, יהודים חולים מחכים. אתה, יוסל מנסה להסביר לרבי שהמשמעות של זה שהוא לוקח לעצמו חוב של כמה מאות אלפי שקלים. הוא שלא חייב אפילו שקל שקנס ארנונה. אבל הרבי שלו, איך אפשר לקרנק העידי שהקינדר שלא יהיה להם נושון? כשראה יוסל שקלטה אליו הרעה, ביקש ברכה מהרבי. זה ברך אותו. ולאחר מכן הוציא 200 שקל ואמר שיהיה בהצלוחה. יוסל יצא מהרבי ישר לאבא שלנו ומספר לו את הקורות אותו. ושואל אותה אבא שלי, למה לא אמרת לי לרדת מזה? אבא שלי מסתכל עליו ואומר, א', אני אמרתי לך. וחוזר על התנועה עם האצבע על העין עצומה. ב', גם אם הייתי אומר לך, לא ללכת, האם היית שומע לי? וגם הסביר לו אבא שלי, רוב בני אדם היו יכולים להימנע מטעויות אם היו מתייעצים עם ההורים שלהם. שיספרו להם על המכות שהם חטפו. במטרה שהילדים יימנעו מהם. אבל רוב מהאדם לא עושים זה, אתה יודע למה? כי אנשים לא מאמינים למכות שההורים שלהם חטפו, הם מאמינים רק למכות שהם חוטפים בעצמם. יוסל אומר לו, טוב, אז מה עליי לעשות עכשיו? כמו שאני מבין, אומר אבא שלי, קיבלתי מה רבי 200 שקל. כל מה שאתה צריך זה למצוא 2,000 אנשים שיתנו את השטר הזה, או 2 אנשים שיתנו 1,000 שטרות כאלה, זה הכל. פשוט וקל. יסל מגיע הביתה ומספר לאשתו שרה לה על הצרה הראשונה שנקרא אליה בתור מנכ״ל, שכפי שנראה זה גם הצרה האחרונה שלו בתור מנכ״ל. אבל אשתו אשת החיל אומרת לו, אתה נולדת מנכ״ל וגם תמות מנכ״ל. כאן שרה מסייגת ומוסיפה, כשאני ארשה לך. אני מוכרח להתערב ולציין שבמילים אלה שרה למגלה נדיבות יחסית לירושלמים שלא מתרגשים יתר על המידה מהכרה בעובדות החיים שחלק בלתי נפרד בהם זה שהם מסתיימים במוקדם או מאוחר, והיא משאירה לבעלה יוסל מרחב של כמה שנות חיים ככל שיתרשה לו. ואז שרה למוסיפה, כעת יש לנו בעיה של 200 ניירות כחולים, כמו זה שהרבי נתן לך. זה אתה, ואנחנו ננסה לפתור את הבעיה הזו של 2000. ובכן, זוהי דרך מעניינת להציג את הברוך האדיר אליו נקלה יוסל שלו בטובתו, מבעל חויבס לכל החיים, הוא הפך למנכ״ל שצריך להשיג 2000 ניירות. תודו שזו דרך מקורית לראות דברים, ולכשעצמי אני חושב שביני ובין אותו נכס עתיק המכונה ארמון בקנהיים, המונה 19 חדרי רוח ממלכתיים, 52 חדרי שינה מלכותיים, 188 חדרי שינה למשרתים, 92 משרדים ו78 חברי המדיה, ובין הרצון שלי לרכוש אותו, וכמובן לבצע בו עבודות שיפוץ וחלוקה שישבירו את הנכס וישלשו את כמות החדרים, מפרידים רק 10 מיליון ניירות כחולים. זה הכל. אכן, מבט מעניין יש לה לשרה לגיסתי, רעייתו של יוסל. יוסל של קומנים, כל שלא כמוני, מוסיף ומקשה, וכיצד נאסוף 2000 אנשים שיסכימו להיפרד מנייר כחול אחד, או 2 אנשים שיסכימו להיפרד מ1000 ניירות כל אחד ואחד? תן לי לישון על זה לילה, אומרת שרה לה. אך שרה לה אינה עומדת בדיבורה. ובאותו לילה אינה עוצמת עין, רק כותבת לה כתבה ארוכה על העיתון המבשר, על העמותה, על הילדים החולים, על הנופשון שנועד לרווחתם ורווחתם משפחתם, וכמובן על ברכת הרבי ותרומתו, כמו גם פנייה ל2000 אנשים שיועילו להיפרד מאחד השטרות הכחולים שברשותם, לנדיבים שבהם אולי כמה שטרות כחולים, ולדלים שטר צהוב או אפילו ירוק. יוסל מדבר עם מי שמדבר, וכבר למחרת מופיעה בעיתון המבשר כתבה גדולה לעמותה, על הנופשון, ובתחתית טלפון של המעוניינים להשתתף. אבל שרה לחשבה על הכל פרט לנקודה אחת. הקוראים לא העלו על דעתם שלהשתתף הכוונה למימון. הם סברו שהכתבה היא פרסומת לכל מי שיש לו קרובים חולים שיועילו לבוא להשתתף בנופשון וליהנות ממנו. מה שמביא למבול טלפונים שלא היה כדוגמתו, של אנשים שמציעים את עצמם או קרוביהם, הרחוקים, להירשם לנופשון. אם יוסל בנה על כמות משתתפים של 100 משפחות, רגע מרגע פרסום הכתבה, הכמות עלתה ל-150 משפחות, ואיתם גם הבור הגדול של החובות שהוא עתיד להיכנס אליו. יוסל נכנס כמעט למור שחירי, אבל אשת החיל אומרת לו, אתה תראה שהקדוש ברוך הוא יעזור, וברכתו של הרבי תתקיים. עם זאת, מצב רוח הקשה של יוסל לא מונע ממנו להמשיך את ארגון הנופשון, כאילו הוא לא עומד בפני הר גדול או תהום גדול של חובות. יום לפני הנופשון מתקשרת אישה עם מבטא אמריקאי כבד. קראתי את המאמר שכתבתם בעיתון המבשר, היא אומרת, ואני רוצה לתרום לכם. אשתו של יוסל שענתה לשיחה הבינה מהר מאוד שהאישה הזו שייכת יותר לקבוצה הקטנה של אנשים שהן לא מסתפקים בשטר צהוב או כחול בודד, אלא יותר בכיוון של כמה מאות שטרות כחולים. היא אומרת לה, מחר מתחיל הנופשון, אולי כדאי שתבואי לראות במו עינייך? יש בעיה, אומרת האישה, מחר אני נוסעת חזרה לחול, ולכן אני מעדיפה לתרום ולנסוע. מצוין, אומרת שרה, איפה אנחנו בוקשים אותך? את יכולה בבית של ההורים שלי בירושלים, אומרת האישה, את צריכה להבין, אני הגעתי לארץ ללוויה של אבא שלי, ועכשיו אני קמתי מהשיבה, ההורים שלי השאירו לי ירושה, והחלטתי לתת את המייסר לארגון החשוב שלכם. אומרת שרה לה, ובגלגלי מוחה פועלים במהירות ומשדרים לה, כי מוטב שהאישה הזאת בכל זאת תגיע לאירוע הפתיחה של הנופשון. מתי צריכה לטוס, היא שואלת? הטיסה שלי ב9:00 בערב, היא אומרת. מצוין, אומרת שרה לה, אנחנו נביא הסעה מיוחדת ומפוארת, נעמיס לך את המזוודות, רק נעבור דרך הנופשון ומשם נלווה אותך לשדה התעופה. זה דבר גדול, בוודאי שאני מסכימה, אומרת האישה. שר עליהם ממהר להתקשר ליוסל ומספרת לו התרומה הצפויה ועל הרעיון שלה להביא את התורמת הנופשון. יוסל מקשיב לה עד הסוף ואומר לה, ויש בעיה, הנופשון שלנו מתחיל בשעה 6 אחרי צהריים. נו, מה הבעיה? טיסה ב9, אומר שר עליה. ואם הטיסה ב9, התורמת צריכה להיות בשדה התעופה ב6. אז איך היא תהיה בנופשון שלנו ב6? אז נקדים את הנופשון ב3 שעות. מה כבר יקרה, אומר שר עליה? נגיד דבר כזה לאחי יוסל, זה כמו להודיע לשעון שוויצרי לאחר ב5 דקות. ליוסל יש הרבה מעלות וכישרונות, אבל שינוי תוכניות ברגע האחרון לא אחד מהם. אך מכיוון שיוסל גם ככה חבוט מכל הכיוונים, השניים יוצאים למשצע בזק שכלל הודעה לכל הנופשים, לכל חברות ההסעה, לקייטרינג, לבית הערכה, לאומנים, לאנשי הרמקולים, לבלונים, הקישוט, כולם. היו צריכים להקדים את האירוע ב3 שעות, כמובן שכל אחד מהם מבקש רבגלט על השינוי הבלתי צפוי, ומדובר בכסף גדול פי עשרות מהרבגלט שיוסל קיבל מהרבה שלו. למחרת ב2 התייצב רכב הסעות מפואר שנזכר על ידי יוסלו. שתי סבלים לוקחים את המזוודות של התורמת, שכל מה שהייתה צריכה זה לצעוד מעדנות עם התיק שלה ולהתיישב במקומה ברכב הסעות. הוא יוצא לדרכו, ומה קורה אם לא כך? איך שהם מתיישבים לצידה? מה עושה התורמת אם אינה פותחת את התיק שלה, מדייגת ממנו מעטפה דקה ומוסרת לשר עלה, שמצידה מוסרת ליוסל? גלגלי השיניים של יוסל ושר אלה פועלים במהירות, גם אם נניח שבמעטפה מונח צ'ק ולא שטר, וגם אם נניח שבצ'ק הזה רשום סכום מכובד, הרי התברר כעת מן המפרע שכל המאומה הגדולה שחוללו ביממה האחרונה הייתה מיותרת לחלוטין, כי אם התרומה ניתנה כבר, מה כבר יכול לשנות הביקור שלה בנפשון? מדוע היו צריכים להשקיע כל כך הרבה כסף וזמן וטרחה בהקדמת אירוע הפתיחה של הנפשון? כאשר הגיעו לנופשון, מלווה שר את התורמת לאזור אנשים, ויוסל ממהר לקחת פינה ולהציץ במעטפה. מה שהוא רואה בפנים משמח אותו עד מאוד. מסתבר שהתורמת לקחה על עצמה 1,250 שטרות כחולים, שהם לא פחות מאשר מ-250,000 שקלים מחצית מהוצאות הנופשון. כמובן שחדשה זו היטיבה למחצית ליבו של יוסל, שהיה נתון כבר חודש במסכנת קריסה בשל הר החובות שיים עליו. אבל עדיין נותר חצי לב בסכנה עם קווץ' קטן של למה הייתי צריך לטרוח להקדים את הנופשון. לאלה שקצת התמהו על אורך החשיבה של יוסל, הם חייבים לזכור שבסופו של דבר מדובר בצ'למר, שבז לכל בזבוז, ואז כעת זמן וזמן וממון לתורמת שכבר תרמה, וזהו שונה על ההדרה בזבוז, הגדרה, לפחות כאן במאה שורים. אבל שרה לאשתו של יוסל לא סבורה כך. היא מכריחה את בעלה לצד מרוי הפתיחה ולהתלוות אליהם להסעה שתוביל את התורמת לשדה התעופה. יוסל אין שום מושג מדוע עליו לעשות שטות כזו. אך הוא יודע מה שכל צ'למר יודע, שאי ציות לראיה הוא שטות גדולה פי כמה וכמה. לפיכך הוא מציית ועולה להסעה. הם מלווים את התורמת עד לשער היציאה, ואז יוסל ממהר להתפלל מנחה באחד הבניינים הרבים בטרמינל. הוא מעריך בתפילתו, כי אם עד כה הוא התמקד בתחינה לבורא עולם, כעת היה צריך גם בהודיה לחצי אחד, וגם בתחינה לחצי השני שעדיין לא יגיע. שעדיין לא הגיע. יוסל לא שם לב שהחזן כבר סיים את חזרת השץ, והמתפללים האחים כבר נטשו את המערכה. הוא עסוק בשיג ושיח עם ריבוינו שלו אלו, ולא שם לב לכלום. אז מקבל את שרה לשומדת בצד טלפון, היא הופכת ברגע אחד לחסרת סבלנות שכבר יסיים את תפילתו. יש לה משהו חשוב מאוד לומר לו, והוא הולך לפספס. היא כל כך חסרת סבלנות שהיא שוקלת בידה להשמיע כל מיני ציוצים באצבעותיה ושימוש באות סמך לפספס לו, שלא יפספס לו. אבל היא נמנעת מכל זה עד שסוף סוף הוא מסיים את תפילתו. יוסל, יוסל, היא אומרת, תבוא איתי מהר, כי היא מהר, התורמת התקשרה, היא רוצה לפגוש אותנו מתחיפות. אבל היא עברה את ביקורת הדרכונים והיא לא יכולה לחזור, ולכן היא מבקשת שנבוא לנקודה בנוכל לשחח בשתי כיווני הבידוק. יוסל ורעייתו ממהרים לעמדה הכי קרובה לביקורת הדרכונים. הם רואים מרחוק את התורמת מגיעה מהצד שלה, אבל מונעים ממנה, אנשי הביטחון, להגיע לכלל דיבור איתם. יוסל דיבר עם איש הביטחון, וזה הסביר לו, והסביר לו שהאישה צריכה לדבר איתם. איש הביטחון אומר, היא לא יכולה לחזור, אבל אתן לאשתך להיכנס כמה מטר בפנים בליווי שלי, והם יוכלו לדבר. ומה אומרת האישה לשר עליה אם לא כך? בזמן שהנתנתי לטיסה, התקשרתי לאחותי באמריקה, שבגלל גילה ומצבה הבריאותי לא יכלה להגיע להלוויה ולשיבה. סיפרתי לה שתרמתי את המעשר של הירושה לארגון חשוב, ולאחר תיארתי לה מה אני ראיתי באירוע הפתיחה, וכמה התרגשתי מהשמחה של הילדים החולים ובני המשפחות שלהם. מה היא אומרת אם לא כך? אז למה תרמת רק עד ולא חשבת על אחותך? גם אני רוצה לתת את המעשר שלי למטרה החשובה הזו. אמרתי לה, נו, טוב, אגיע לארצות הברית, ותשלחי משם. אבל היא אמרה, לא, אני מבקש ממך שתתני להם צ'ק כבר עכשיו, עוד לפני שאת נוסעת. לא הייתה לי ברירה, רשמתי עוד צ'ק על אותו סכום. תסלחי לי שאין כאן מעטפה, וזה לא כל כך מכובד, אבל תזכרו שזה לרפואת אחותי, שלא נמצאת בקו הבריאות, אני חייבת לזוז, אז ביי. הסתובבה ונעלמה. יוסל ואשתו הלכו משם כאפופי חלום. שתי אחיות כיסו להם את הנופשון בתוך 24 שעות. אם לא היה מתעכב להתפלל מנחה, להודות לקדוש ברוך על מה שקיבל, ולהתחנן על מה שהזקוק לו, הם היו כבר רחוקים משדה התעופה, והיא כבר הייתה מתעופפת לדרכה, ומי כמו יוסל וכמוני אנשי התרומות לדעת, שזמן התפוגה של נדיבות לב הוא מוגבל מאוד לעתים עניין של שעות. הנופשון היה להצלחה מסחרת, ובסיומו ערך יוסל המסודר והמאורגן חשבון כללי. הסתבר שתרומתם ששתי אחויות כיסתל כמעט לגמרי את הנופשון, והיו עוד כמה תרומות של כמה עשרות אנשים שנתנו בין שטר חום אחד לעשרה שטרות כחולים. מפה לשם יוסל הצליח לשלם את כל ההתחייבויות שלו, ולאחר מכן הפריש לעצמו מזכורת מכובדת עבור החודשיים שעבד כמו חמור, ומכל העניין כולו נשאר לו עודף של 3,334. שקל. ומה עושה יוסלים לא כך? הוא מגיע לביתו של רב פנחס ואומר לו, הו, וכן הצלחתי בסייעת הדשמיה לממן את הנופשון, כמו גם את המשכורת שלי, ועוד נשאר לי סכום בשביל העמותה שאני שימשתי כמנכלה עד רגע זה ממש. כאן מוסר יוסל לרב פנחס מעטפה עם 3,334 שקל. תיזהר על השקלים שלו, ייפול, הוא מזהיר מראש ומידך גיסה, מגיש לו את מכתב ההתפטרות שלו מהעמותה. כמובן שאני לא מבקש פיצויים, אבל אני חושב שתוכל למצוא מנכ״ל יותר מוצלח ממני, הוא אומר. רגע, רגע, שואל פנחס, אני לא מבין, כמה זה עלה כל העסק הזה? לי זה נראה כמו המון כסף. איך גייסת את הסכום הזה ועוד נשאר לך על שתי מזכורות? אפשר לדעת כמה? יוסל מחייך אליו חיוך מסתורי. את זה אני אשאיר לך לנחש, הוא אומר. כמו שאמרת בהתחלה, אתה זומך עליי, אני המנכ״ל, תשאיר את זה ככה. והלך משם. צ'למר נשאר צ'למר, הוא תמיד צריך את ההקיצה שלו בסוף. ברגע שיוסל התפטר, הוא קיבל ג'וב טוב כמנהל במקום ציבורי, ואותו הוא ממלא עד היום בהצלחה. עבודתו כמנכ״ל לחודשיים, בארגון שלו היה, לימדה אותו כל מה שהוא צריך לדעת על עמותות, על מנהלים, על מה שצריך לסגור לפני, ואיך צריך להתנהל אחרי. ובאשר לרב פנחס, העמותה שלו לא הצליח להתרומם, אולי בגלל שלא מצא מנכ״ל שמוכן לממן את שכרו שלו. אני משער שמאז ועד היום הוא יושב ואוכל את הלב כמה מיליונים עשה יוסל על הנופשון הזה. אם יקרא את הסיפור הזה, הוא יקבל בפעם הראשונה רשנים של תהייה, חלק מהתשובה, אך לעולם לא את כולה.